ברוכים הבאים
וברוכות הבאות
לעוד פודקאסט של מגזין שומרי הסף
ושומרות
ושומרות כמובן במסגרת מיזם שדה ג' של קורס זהות ומדיה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. מאחורי המיקרופון כאן ינון סניר ואיתי נמצאים גל שיוביץ ומתן אברינה. שלום חברים.
שלום ינון.
אהלן אהלן. תגידו חבר'ה, אתם יודעים להגיד לי מה הדבר הכי חשוב בי מאחורי פקרים? במיוחד בזמן סגר?
כדורגל?
לקג'ל קל.
לא, נעלי בית. ומה הכי חשוב שנעלי בית יהיו?
נוחות.
נוחות כמובן.
נכון מאוד. הן חמות, נוחות, ואנחנו מרגישים איתן בבית. בערך כמו שפה, לא?
וואי, ממש כמו שפה.
אז היום נציב בפניכם סוגיה שמעסיקה אותנו ונוגעת לשפה העברית היקרה לנו. הכל התחיל כשבאחד השיעורים התעורר ויכוח באשר למקומו של המגדר הנשי בשפה העברית. אז אמרנו לעצמנו, למה שלא נעשה על זה פודקאסט?
ועוד איזה פודקאסט. אז קצת על השפה.
לשפה תפקיד משמעותי ביצירת קשרים, העברת מסרים והנחלת נורמות וערכים חברתיים. קיים קשר הדוק בין השפה לחברה. שפה מתפתחת בהתאם לחברה שבה היא נמצאת בשימוש ומשתנה יחד איתה. בואו נשמע קטע קצר מתוך סרטון תדמית של האקדמיה ללשון העברית מפי ירון לונדון.
אנחנו היום חברה דוברת עברית. אליעזר בן יהודה וחבריו הקימו את ועד הלשון. לימדו עברית בעברית, הוציאו לאור עיתונים עבריים וסיגלו את לשוננו העברית לשמש בחיי היומיום. בהשראתם, האקדמיה ללשון העברית ממשיכה לפעול בשליחות העברית זה 60 שנה ומתפעלת מהישגי העברית. ראו איזה פלא קורה כאן בישראל. כולם מדברים, שרים וכותבים בשפה אחת, בעברית, החזון הפך למציאות.
אז נכון, כולנו גאים ושמחים על תחייתה של השפה העברית. אבל האם כולנו מרוצים מכל מאפייני העכשווים? האם באמת כאן קונצנזוס על השפה כפי שאנו מכירים אותה היום?
אז זהו, שלא. לרוב, השימוש שנעשה בשפה העברית מתבצע בלשון זכר, כולל במצבים בהם אנשים נכללות בשיח. מצבים אלו מלווים אותנו בשגרה כמעט בלי שנקדיש להם תשומת לב מיוחדת. כולנו מכירות את השלט הצור בטרם תעבור, וברוכים הבאים בכניסה לכל עיר או יישוב בישראל. השפה העברית היא ממוגדרת, ולשון הפנייה הנקבית לא מתקיימת בה באופן דקדוקי ורשמי. בעקבות כך, נשים רבות מרגישות לא מיוצגות בשפת האם שלהן, אפרופו שפת אם, ונוצר ויכוח ער בין הרצון לשמר את השפה העברית המסורתית לבין הרצון ליצור שפה מגדרית שוויונית וניטרלית.
בדקות הקרובות נציג בפניכם את שתי נקודות המבט בוויכוח.
הטו אוזן והסקיטו. כדי להעמיק יותר בסוגיה, נמצאת איתנו עכשיו פרופסור דליה גבריאלי נורי, חוקרת שיח ומרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. בתור התחלה, נשמח לשמוע את זווית הראייה המחקרית שלך לגבי השתקפות יחסי הכוחות בכלל והמגדרים בפרט בשפה העברית, והאם את חושבת שהיא מקבעת אותם?
בואו נעשה טיפה סדר. באמת, באופן היסטורי, העברית, כמו שאנחנו מכירים אותה עד לפני כמה שנים נגיד, היא באמת שפה שמכילה הרבה מאוד הטיות מגדריות. נגיד את הדברים הפשוטים ביותר, זה שכאשר פונים לקהל, בדרך כלל פונים בלשון הם, זה שכשאנחנו מדברים אנחנו אומרים אתה, אפילו במשפט האירוני, כשאתה נכנס לחדר לידה או כשאתה יולד, אז אתה מרגיש ש. באמת השפה שלנו, העברית, עד לפני שנים אחדות, היא באמת שפה שהזכר הוא ברירת המחדל שלה. נכון לעכשיו, או נכון ללפני שנתיים, השפה העברית היא שפה זכרית גברית. מה אפשר לעשות עם זה? אז אני הולכת להגיד משהו שאני חושבת שהוא קצת יפתיע אתכם. למה הוא יפתיע אתכם? באופן כללי, כשמדברים על שפה ועל שינוי שפה, בראש ובראשונה צריך לאזן בין שני כוחות או בין שני שיקולים מרכזיים. ואני יודעת שאולי הדעה שלי לא הכי פופולרית, אבל אני אגיד אותה באומץ. צד אחד, או כוח אחד, או שיקול אחד צריך לקחת בחשבון, זה ששפה צריכה להיות נוחה. השפה שלי, במידה רבה, זה נעלי הבית שלי. אני צריכה להרגיש בה נוח. אני למדתי עברית מסוימת, מאז שהייתי קטנה, מאז כיתה א' למדתי לכתוב, אני וכמובן גם אתם, וכל עם ישראל, ואנחנו רוצים שיהיה לנו נוח בה. אנחנו רוצים לשמור עליה כדבר הרגלי. לא דבר מתחדש, לא דבר שמותנה באופנות או בשינוי אקלים או בשינוי תרבות. נהפוך הוא, אנחנו גאים בשפה שלנו בגלל שאולי השפה המדובר, השפה העתיקה ביותר שעדיין שקיימת בעולם, שאנחנו יכולים לקרוא אותה ולהבין אותה. אין עוד שפה בעולם שאנשים בני זמננו יכולים לקרוא אותה, כמו שאנחנו קוראים בתנ"ך. אז אני אומרת, דבר אחד, אני רוצה לכבד את העברית, לשמר אותה, לשמור אותה, וגם לעשות אותה נוחה. נוחה בשבילי.
מה לגבי הצד השני של המטבע? מה לגבי נקודת המבט שדוגלת בשוויון מגדרי בשפה?
שיקול השני אומר שלא יכול להיות שהשפה שלנו היא תהיה שפה לא שוויונית. לא יכול להיות שיגידו בעברית מזכירה אלקטרונית, במקום להגיד משיבון. לא יכול להיות שכשפונים לקהל מלא נשים, ידברו בלשון זכר. לא יכול להיות, לא הגיוני. זה לא הגיוני, מדוע? מפני שאני אגיד בקיצור נמרץ, היום אנחנו יודעים, ולא רק היום, כבר 100 שנה אנחנו יודעים את הכוח של השפה בקידום ובהנצחה של אי שוויונים. השפה משפיעה על המחשבה, השפה משפיעה על השקפת העולם, על ראיית העולם, על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם.
אז מה שאת בעצם אומרת זה שהשפה משפיעה על המציאות כמו שאנחנו רואות אותה?
אני בתור חוקרת שיח ביקורתי, בהחלט יוצאת מתוך הנחה של השפה תפקיד חשוב מאוד בעיצוב התודעה שלנו, הדעות שלנו, בעיצוב מעמדות חברתיים, בעיצוב אי שוויונים חברתיים, ביצירת דיכוי חברתי. אז הטיעון ההפוך לטיעון שאמרתי בהתחלה, זה שאני חושבת שהשפה צריכה להיות לקחת בחשבון שוויוניות. המצב החברתי בישראל 2020 הוא לא טוב מבחינת שוויון, אי שוויון מגדרי. עדיין נשים מרוויחות פחות, עדיין העוני הוא נשי בעיקרו, אנחנו מדברים על פמיניזציה של העוני, עדיין יש פחות נשים בכנסת ובממשלה. ולכן, אם השפה יכולה לסייע כאן, אולי חרף הדברים שאמרתי קודם, צריך לתת משקל מיוחד לשפה בקידום השוויון המגדרי. כי המצב החברתי, מבחינת מגדר, מבחינת אי שוויון מגדרי, הוא לא טוב. עדיין לא טוב, והוא צריך תיקון.
אז במבחן המציאות, את בעד שתהיה תמיכה ציבורית רחבה בשינוי מגדרי של השפה?
לאנשים קשה עם שינויי שפה. וזה שאתה תגיד שלום חברים ושלום חברות, אתה יודע מה, אולי עוד 30 שנה זה יהיה הכי טבעי שבעולם. כרגע, באוזן שלי הישראלית, כזכור ילידת שנות ה-60, זה נשמע נורא מסורבל. אז אני מקווה שאתם דור חדש וצעיר, ואתם תיקחו את זה למקומות הנכונים.
פרופסור דליה גבריאל נורי, תודה רבה על הזמן שהקדשת עבורנו, היה לנו לעונג.
לעונג זה זכר, נכון? אפשר להגיד, היה לי לעונג רב. תודה רבה, רבה לך.
האקדמיה ללשון העברית נחשבת כמוסד העליון ללשון העברית במדינת ישראל. היא הוקמה בשנת 1953, לאחר העברת חוק המוסד העליון ללשון העברית בכנסת. לפי החוק, המוסבר באתר הבית של האקדמיה, תפקידה הוא לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה, ולפסוק בענייני דקדוק, כתיב, מינוח ותעתיק. פסיקות האקדמיה מחייבות את כלל המוסדות הרשמיים במדינה.
נמצאת איתנו כאן רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית. שלום רונית.
שלום, שלום לכם.
רונית, במהלך הזמן אנחנו נחשפות ליותר ויותר חידושים בשפה. אפשר למנות לדוגמה את המילה החדשה הסקט או את המינוח צהלולים. מעניין אותי לדעת מה השיקולים שעומדים מאחורי החידושים הללו. האם את חושבת שצריך לשמר את השפה בכללותה או לדאוג שהיא תשתנה לפי רוח התקופה?
השפה באשר היא ישות שהיא מצד אחד דינמית, משתנה, חיה, כל הזמן זורמת, ואך טבעי הוא, כן, שצרכים משתנים, הרצון של אנשים הוא לשיטתך גם נשים, אני חייבת לומר, לחשוב מחשבות חדשות, להמציא המצאות חדשות ולתת להם שמות, להיות מקוריים בצורת הביטוי, השפה אם כן כל הזמן זזה דינמית ומשתנה. אבל השפה יש גם קוטב אחר, קוטב התרבות, והיא גם נושאת על שכמה, לא רק את היום-יום, את ה... עכשווי את המתחדש, אלא גם את מסע הדורות. ולכן בשפה יש, בכל שפה יש כל הזמן מעין מאבק כוחות בין ההתחדשות וההשתנות ובין שימור והתרבות שהשפה לוקחת איתה מן העבר. הכתב הוא שמרן, הוא הכותב השמרני של השפה. הדיבור מאוד משתנה. שפה היא באמת מכלול מאוד מאוד מרתק של כל מיני תפקידים, ובין היתר התפקיד התרבותי.
לאחרונה אנחנו נתקלים גם ביותר שינויים לא רשמיים בצורת הכתב, גם במקומות רשמיים. למשל, אנשים כותבים שלום לכולם ולכולן, או שמים נקודה שמפרידה בין הפנייה לזכר לבין הפנייה לנקבה. איך מתמודדים עם הרצון לשמר את השפה העברית וליצור אחידות בשפה, ומצד שני ליצור שפה שכולם וכולם ירגישו בה בנוח?
כאן זו באמת נקודה מאוד מעניינת שמתרחשת לנגד עינינו. העברית, כמו הרבה לשונות, לא המון אבל הרבה לשונות, נגיד לשונות תרבות, יש בה מין דקדוקי, והמין הדקדוקי אופף את כל מישורי הלשון. זאת אומרת, גם עצמים, שאין להם שום קשר למין זכר או נקבה מבחינה ביולוגית, אבן נקבה, שולחן זכר, זאת אומרת, בלי שום קשר לאיזה הקשר ביולוגי, והדבר הזה, כשיש מצב כזה בשפה, אז בדרך כלל, אחת הצורות, או אחד המינים, הוא גם המין הסתמי. ואז באו אנשים שזה מפריע להם, שמדברים מלשון זכר, ורוצים או רוצות להנקיח, אני אומרת להנקיח ולא להנחיח לפי הכללים של הדקדוק, את צורות הנקבה, גם ברבים, ואלוהים יודע, או אני לא יודעת מי יודע, מה, לאן זה הולך. כי די ברור שאי אפשר לדבר כל הזמן בצורות מוכפלות, כן? חוץ מזה, הכתיבה הדו-מגדרית, כן, היא לא עובדת בדיבור, זאת אומרת, אפשר לכתוב כותבימות, כותבותים וכו', אי אפשר לדבר, אפשר, הכל אפשר, כן, אני לא יודעת מה יהיה בדיוק. אנחנו מסתבכים פה, זו לפחות דעתי מכל מיני בחינות. אני, כשלעצמי, חושבת שעדיף היה ללכת במגמה של הניטרול ולא במגמה של ההנקחה, אבל זה נראה מה שיהיה. אני לא יודעת מה שיהיה.
את חושבת שלשפה יש תפקיד מרכזי בעיצוב המציאות ואי השוויון המגדרי הקיים בחברה? כמו למשל, העובדה שנשים מרוויחות פחות מגברים, או נמצאות בפחות עמדות מפתח.
במובן הזה, לשפה יש כוח בעיצוב של מציאות. האם היא הרכיב המרכזי במעמד האישה שגורם לזה שנשים פחות, נשים נבחרות, פחות נשים עומדות ברשות של מוסדות, מסתכרות פחות, אולי זה קשור לזה שנשים הן אימהות, שפעם הן היו יותר חלשות וזה היה חשוב, והיו פחות מוגנות, והיו צריכות את ההגנה של הגבר, אולי זה יותר חשוב מהשפה. לדעתי, וכדאי לחשוב גם על מרכיבים אחרים, כי אחרת אנחנו יכולים להשקיע המון המון אנרגיות בשפה, לשנות אותה, ושום דבר לא ישתנה. אולי כדאי לחשוב, אולי יש עוד סיבות לבעיה הזאת של מעמד הנשים, ולא השפה היא הגורם, אלא היא אולי תוצר.
אז אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, איך את, כאישה, מרגישה עם זה שהשפה היא ממוגדרת? זה מעסיק אותך ברמה האישית?
תראי, אני... כשלעצמי, או כמו שאומרים, אני אישית ממש לא מפריע לי. אני אתן לך דוגמה. בווייז, כן, אני בחרתי את הדיבור בגוף זכר. אני לא רוצה שתדבר אליי באופן אישי. אני מספיק היא חודרת לי לתוך הנהיגה, ואני לא רוצה שהיא תדבר אליי בלשון נקבה, כי אני רגילה שהדיבור הזכרי הוא סתמי, הוא מחייב אותי באופן כסתמי, היא לא מדברת אליי באופן אישי. אני, אצלי עדיין בתפיסה שלי, הזכר הוא סתמי, הוא לא מפריע לי, הוא אף פעם לא הפריע לי. אני חושבת שהבעיות ניצות באופן אישי, אני חושבת שהתפיסה שלי שהבעיות לא ניצות בשפה. אז אני אתן לכם דוגמה, אני לא... חשבתי, הייתי בקיבוץ, לא עשיתי רישיון נהיגה, כי חשבתי שאני, זה לא בסדר שאני אעשה רישיון נהיגה, כי אני בטח לא אנהג, כל זמן שהייתי בקיבוץ. זו הבעיה. מדוע שאני לא אעשה רשיון נהיגה כנאישה? לא אם אני אדבר לשון נקבה ולשון זכר. זה צריך להיאבק. שאישה לא תחשוב שמשהו סבור מפניה. כי היא לא מספיק טובה, או כי היא לא מספיק חכמה, או כי היא לא מספיק מוכשרת, או כי היא לא בנויה לזה. אני, נגיד, אומרים שגברים מוכנים לענות על כל שאלה ששאלו אותם, גם אם הם לא מבינים על מה הם מדברים, ונשים ידברו רק על מה שהן מבינות בו. זה לא קשור לשפה. המאבק צריך להיות, לדעתי, הוא מוסתה, הוא סוטה לנקודות שוליות מבחינת ההשפעה. זאת דעתי הפרטית.
רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית באקדמיה ללשון העברית, תודה רבה ששוחחת איתנו.
תודה לכם.
תודה רבה רבה.
תתקדמו בלימודים ותשתו
חייל. אז מה היה לנו? בפודקאסט הזה...
הסקט, בכל זאת, עברית.
צודקת, מקבלת את התיקון. בהסקט הזה ביקשנו לשמוע את הצדדים השונים בסוגיית מקומו של המשתנה המגדרי בשפה העברית. תחילה שוחחנו עם פרופסור דליה גבריאלי נורי, חוקרת שיח ומרצה במכללה האקדמית הדסה, שהסבירה לנו על כוחה של השפה ותפקידה בעיצוב דמותנו והמציאות בה אנו חיים, ועל הצורך לאזן בין שני צרכים, השוויוניות המגדרית בשפה והרצון שתמשיך להיות נוחה מצד אחד, ולא מסורבלת מצד שני.
לאחר מכן שוחחנו עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית באקדמיה ללשון העברית, שאמרה שהשפה היא חלק ממכלול סיבות שעיצבו את המגדר הנשי כפי שהוא משתקף בעיני רבים כיום. וחיזוק המשתנה המגדרי בשפה הוא לא בהכרח הפתרון.
טוב חברים, אני אישית, בגלל שאני נולדתי לתוך המציאות הזאת, של השפה ושל הצור בטרם תעבור ועוד כל מיני דוגמאות, שבהם בעצם המרכיב הנשי נכנס לתוך החלק הגברי משתלב בו, אף פעם אני לא ראיתי בזה בעיה. אני באופן אישי, אני לא מרגיש שאני מדיר, זה פשוט חלק מהנוחות שאני נולדתי לתוכה, אבל מצד השני אני כן מוצא איזשהו היגיון ברצון של נשים רבות שתהיה להן את הפינה הרשמית שלהן, אני אקרא לזה, בתוך השפה. אני אישית עדיין משתמש בשפה שאני רגיל אליה, אבל בהחלט יש לי מקום של הבנה עבור אותה נשים. גל, מה את אומרת?
אני אסכים ולא אסכים איתך, אני גם נולדתי לאותה המציאות שאתה נולדת, ושנינו מבינים ומבינות את המורכבות, גם הטכנית של הכפלות בשיח, או של ביטול מגדר מסוים, ואני אגיד שאני חושבת שיש כאן גם עניין שהוא לא רק עבור נשים, אלא עבור הכלה של זהויות כללית, ושהשפה היא רק עוד חלק מהמכלול הזה. יש כאן מכלול של המון המון אספקטים שמשפיעים על המציאות שלנו, וכמו שהיום זהויות א-בינאריות יש להן פחות מקום ואנחנו פחות יודעות ויודעים להכיל אותן, ככה גם הזהות המגדרית, הנשית. ואני חושבת שלשפה יש תפקיד מתוך כל המכלול הזה, לא הכל על גב השפה, אבל כן יש לה תפקיד מאוד מרכזי, ובאופן אישי אני אגיד שלי נמאס להיות נגזרת של הסטודנט שלידי כשפונים אליי בכיתה או בזום, ושהייתי רוצה ואני חושבת ומאמינה שאפשר ליצור שפה חדשנית יותר ומותאמת יותר לשנת 2021.
אוקיי, את אומרת שצריך למצוא מכלול חדש, שפה חדשה, איך את רואה את זה? כאילו, כי כרגע אני אסביר את נקודת המבט שלי. אין ספק שזה מאוד מאוד חשוב לתת מקום לכולם ולכולם, ושזאת תהיה שפה שכולנו נרגיש בה בבית, כי זו השפה שלנו. אנחנו מאוד אוהבים את השפה הזו, אבל מצד שני יש גם בעיה, הכפילות הזו של אנחנו רוצים ורוצות, אנחנו סטודנטיות וסטודנטים, הכפילות מעייפת, ואני מרגיש קצת מצד שני שצריך לעשות סדר, צריך למצוא בצורה מוסכמת, אולי הייתי אומר בצורה שהיא באמת קובעת חוקים, אני לא אגיד מה מותר, מה אסור, אבל איך הם מדברים ואיך כותבים, כי האם אני צריך לכתוב בסלשים, האם אני צריך לכתוב עם נקודה, האם אני צריך לכתוב לכולם ולכולן, סטודנטים וסטודנטיות יקרות, מרגיש לי שיש קצת בלגן. אנחנו כרגע בנקודה שהשפה מתחדשת וחשוב באמת להתאים את עצמנו לשנת 2021, אבל מצד שני גם לשמר את השפה וגם לעשות סדר בבלגן, כי כרגע מרגיש לי שכל אחד עושה כרצונו.
ועושה כרצונה. כן, זה נכון. יש בלגן. אני חושבת שזה בלגן שהוא טוב, כי זה אומר שאנחנו חושבות וחושבים, ואנחנו כל הזמן רוצות לייצר מציאות שתהיה מותאמת לשוויון שאנחנו שואפות אליו ושואפים אליו. והסרבול הזה לבסוף, לדעתי, יביא את המקום שבו כולנו נוכל להרגיש בנוח, בלי לבטל אף אחד בשיח ובלי לבטל אף אחד במציאות, ונעשה סדר בבלגן ונוכל לשמור על השפה העברית ההיסטורית, על המרכיבים ומאפיינים התרבותיים שלה, לצד שפה שתכיל את כולן וכולם על שלל רצף הזהויות.
אם יש משהו שאני חושב שיש עליו קונצנזוס בין שלושתנו, ושבהחלט מדובר בדיון חשוב וטוב מאוד שהוא מתקיים, חברים, אני רוצה להודות לכם שלקחתם איתי חלק בהסקט, וכמובן אני מבקש להודות לכל המרואיינות שהיו איתנו, ולהודות לכם ולכן המאזינות והמאזינים.
תודה רבה על ההזנה, מקווים שנהנתם ונהנתן.
ואל תשכחו, יש לנו עברית נהדרת.